כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. כאן בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד, כתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי, ומגיש הסקט גיבור תרבות, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג' לשעבר פוסטרוף, שלום לך.
שלום דודו.
עכשיו שומעים אותך, יפה. וביחד אנחנו נסכם את השבוע וגם נרוויח כמה המלצות באמצעותך, מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה. השבוע עסקנו בשלל עניינים, כמו למשל נוירונים במוח ספציפיים שאחראים לתקן טעויות קטנות, הם התגלו במחקר חדש. מדובר בנוירונים שהם אלה שגורמים לנו, למשל, כשמלצר אומר לנו שיהיה לכם בתיאבון, אז אנחנו עונים לו גם לך, ואז אנחנו מבינים לרגע שטעינו. אז הנוירונים האלה שמתקנים טעויות קטנות, אנחנו מיד נרחיב על זה. שיחה מרתקת שערכנו בעניין הזה עם דוקטור נועה אלבלדה, וגם ביפן חוזרים לצוג לוויתנים. ממשלת יפן הודיעה שבשנה הזו כבר, היא תתיר לצוג לוויתנים במים הטריטוריאליים שלה באופן מסחרי, וגם בסיס צבאי פרסי התגלה בישראל. ארכיאולוגים חשפו בצפון הארץ באזור ליד עמק ישראל מחנה צבאי פרסי מלפני 2500 שנה. וגם נעסוק בדינוזאור חדש, וגם בבחור צעיר בן 33 שחצה את אנטרקטיקה לבדו. כן, כן, וואו, כל זאת ועוד. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה איליטל אמירן, הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן OD, ולא רק לשלושה שיודעים, מורידים את היישומון החינמי כאן עוד, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שנשמע את השיחה שערכנו עם חוקרת המוח דוקטור נועה אלבלדה על אותם תאי עצב שסומנו למעשה ובעצם נדלקים כשאנחנו עושים טעות, הנה היא מעדכנים אותי שהאיש שלנו בהוליווד יורד מהמסוק שלו, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ה פוסע על השטיח האדום, הנה הוא יוצא מהמסוק, הנה כבש המסוק, כבש המסוק.
בוא נגיד תודה למוטי,
מוטי, אחראי ראשי גם על המסוק וגם על הכבש.
תודה מוטי. תודה רבה. אתה יכול לחנות. תודה.
ודאי, לא מוצא חנייה כאן באזור. מוטי, טוב, קודם כל, מה המצב בהוליווד? שנה חדשה.
תראה, מה שאנחנו, יש לנו אירוע מיוחד.
איך הגעתם את הסילבסטר בהוליווד?
יש לנו אירוע מיוחד תמיד בסילבסטר בהוליווד. איך שנעשה את הספירה לאחור, אנחנו מרימים כוסית של שמפיין.
יפה, מעניין מאוד. באמת נוזל שלא שמענו עליו מעולם בתוכנית הזו.
מוצרים קהילים נוספים.
ודאי, לא חשוב שמות.
אנחנו גם אוכלים קוויאר.
ודאי, שמפיין and the caviar.
אנחנו מדברים על סקסס.
ומאני, פאשן, סקסס. חיים טובים, מלאי תוכן ורוח. אוקיי.
אם כן, עשינו תמיד הכל עמוק ואיכותי.
אתה הגעת לכאן לבוש חנות בחליפה כסופה, בוהקת, עם פפיון מוזהב.
נכון.
אתה כמו סוג של רובוקופ אנושי כאן, אז תודה שהגעת לכאן.
בשמחה.
יש לך המלצה לסוף השבוע הזה, או שנקפוץ לשיחה שערכנו עם דוקטור נועה אלבלדה?
אתן לך המלצה, ואז נוכל לקפוץ.
בבקשה.
ביום שישי,
מחר
בשעה 10 בלילה,
כן,
יתקיים המופע הקולנוע של רוקי בסינמטק תל אביב. ואתה יודע שמופע הקולנוע של רוקי שרץ כבר, אני חושב כבר איתה
שנה. אני ילד, מעולם לא ראיתי את העניין הזה, אבל אני מבין שמדובר בסרט שזה בעצם המושג סרט קאלט, אני שמעתי אותו לראשונה, שקשור לסרט הזה. מה סוד הקסם של הסרט הזה?
מה אני אגיד לך? קשה לדעת, ורבים מנסים לנחש מה הופך סרט לקאלט, כי אחרת כל הסרטים שלנו הופכים לקאלט, אם כולם היו יודעים. אבל זה בדרך כלל סרט שמחמיא לאדם שרואה אותו ולצוות החברים שסביבו. יש להם מין אירוע שאליו הם יכולים להתכנס. זה בדרך כלל סרט שהוא יכול להיות או גרוע מאוד, ואז החבורה הופכת אותו לסרט קלט, כי כן. זה כל כך גרוע שזה כיף לצפות בזה, כי זה מביך והמבוכה הופכת להיות לסוג של שעשוע, או שזה סרט שיש בו הומור פרטי כזה, כמו מונטי פייתון שמדבר לא לאנשים בודדים, אבל בוא נגיד לקבוצה מצומצמת מאוד באוכלוסייה שמרגישה שהבדיחות האלה מדברות אליה באופן אישי. אז כך גם המופע הקולנוע של רוקי, שהוא יש בו גם דרג וגם אימה וגם קומדיה וגם פרסה וגם...
ובאמת כסרט הוא מחזיק? זה סרט טוב או שהוא באמת כבר תופעה?
לא, הסרט הוא טוב, אבל הוא הרבה מעל ומעבר לסרט כבר. הוא באמת, כמו שאתה אומר, התופעה. ומה שהולך לקרות בסינמטק זה גם חבר'ה שהולכים להופיע על הבמה יחד עם הסרט. אתה יודע, אף פעם לא צופים בסרט הזה סתם. תמיד יש צעקות תוך כדי וזורקים על המסך דברים וחגיגה שלמה. אז מי שרוצה לדעת איך, מה זה החוויה הזאת
מופע, של סרט קלט
אינטראקטיבי, אז
אז זה קורה מחר
בשעה 10 בלילה בסינמטק תל אביב.
מחר סינמטק תל אביב, 10 בלילה, מופע הקולנוע של רוקי, הסרט הקלט והתופעה בעצם סביב הסרט הזה. ואנחנו עוברים אל הנוירונים החדשים, זאת אומרת גילינו אותם עכשיו, אבל הם היו כנראה מאז ומעולם, או לפחות הם היו. שימו לב, מכירים את זה שמלצר אומר לך, למשל, תהנה מהארוחה ואתה עונה לו גם אתה, ואז מבין שפלטתי את השטות, הוא מיד מתקן את תודה.
זה קורה לי כל פעם.
אז לשמחתנו, במוח יש לנו תאי עצב שנועדו לפקח להתנהגות שלנו, לתפוס אותנו, לתפוס טעויות וגם לתקן אותן מיד. וואו. יש ממש, החוקרים גילו את אותם תאים בודדים שנדלקים כשהדבר הזה קורה, ובדיוק בכך עוסק מחקר חדש, חוקרים אמריקאים גילו נוירונים ספציפיים במוח שאחראים על ניטור טעויות. שוב, כפי שאמרתי, נוירונים שנדלקים כשאנחנו עושים טעות. אגב, יכול מאוד להיות שהתנהגות כפייתית, כמו למשל לבדוק שוב ושוב האם נעלתי את הבית, מה שקצת מאפיין אותי.
אולי זה הפרעה בנוירונים שם.
כן, היא פעילות יתר של הנוירונים האלה שגורמים לך לחשוב שעשית טעות, אתה בלופ עם עצמך כי אתה חושב שעשית טעות. המחקר הזה נעשה על ידי חוקרים ממעבדת קלטק שבקליפורניה בשיתוף פעולה עם מעבדות רבות, ועל התאים המתקנים האלה אנחנו שוחחנו השבוע עם חוקרת המוח דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה.
היי דודו, מה נשמע?
בסדר, מה הבשורה הגדולה שהצליחו למצוא את המקום הפיזי של התאים שבסופו של דבר מצאו פשוט תאים שנדלקים כשאנחנו טועים, נכון?
נכון, אז החידוש הגדול הוא בעצם שלראשונה הצליחו בפועל למצוא את התאים האלה בתוך המוח האנושי כבאמת תאים בודדים. זה לא שלא ידענו שהם שם, ידענו שהם שם, אפילו ידענו את המיקום שלהם, אנחנו יודעים שזה איזושהי מערכת שנמצאת באזורים הפרונטליים, באונות המצח שלנו, של הקורטקס. אבל בגלל המגבלות של כלי המחקר שלנו, כשאנחנו עושים מחקרים באנשים בריאים, אנחנו יכולים רק לראות את המוח באמצעות כלי הדמיה, למשל כמו MRI, ואנחנו משערים שהנוירונים האלה קיימים שם לפי כל מיני מדדים עקיפים. החידוש של המחקר הזה היה שהוא נעשה בעצם באנשים שהם חולי אפילפסיה, ופיזית החדירו להם אלקטרודות ממש לתוך רקמת המוח, וככה אתה יכול ממש לאתר נוירונים בודדים או רשתות קטנות של נוירונים, ולזה בדרך כלל אין לך נגישות כשאתה עושה מחקרים.
וואו, ובאמת מה היתרון האבולוציוני שאנחנו מרוויחים מהנוירונים האלה, מתאי הצו האלה?
זה בעצם מערכת של למידה, תחשוב שיש לך שם איזושהי מערכת של, אפשר להתחס לנוירונים האלה כסוג של חיישנים, שכל הזמן בודקים מה אתה עושה, וברגע שהם בעצם מאתרים טעות, הם גורמים לך לאיזושהי מין תחושה כזאת, נכון? אנחנו מרגישים כשעשינו טעות, כמו בדוגמה שנתת, שאמרנו למלצר, תהנה גם אתה מהאוכל, אנחנו מיד מבינים שמשהו פה לא בסדר.
שהוא יישאר רעב עד הבוקר.
כנראה. אז זה איזושהי מערכת של למידה, זה מערכת שהתפקיד שלה להגיד לנו, שימו לב, טעיתם, ועכשיו צריך לתקן.
כשהיא מערכת שהיא רצה כל הזמן, אם אני משווה את זה לתוכנה שמריצה איזו שגרה, כך משתמשים בביטוי הזה, אנשי מחשבים, מעין שגרה שרצה לנו במוח וכל הזמן מנטרת טעויות?
נכון, המוח שלנו בעצם יודע לעשות ניבויים למה הוא מצפה שאמור לקרות. וברגע שיש לך איזשהו חוסר התאמה בין הניבוי, מה שהמוח ציפה שיקרה לבין מה שקרה בפועל, אז נוצרת לך התחושה הזאת בעצם שעשית טעות, וככה אתה יכול... ככה אתה יכול לתקן אותה. באופן כללי, האזורים הפרונטליים שלנו זה אזורים שיש להם הרבה תפקידים כאלה של מין פיקוח על כל מה שנעשה במוח ובחוץ.
עכשיו, מה הקשר בין השגרה הזו או בין התאים האלה להתנהגות כפייתית או קומפולסיבית?
כן, אז רק נגיד שיש הפרעה, מחלה פסיכיאטרית שנקראת OCD, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, ואלה בעצם אנשים שמאופיינים ב... מחשבות אובססיביות שמעוררות חרדה, ובשביל להפחית את החרדה הם עוסקים הרבה פעמים בכל מיני תקסים התנהגותיים. למשל, יש לך חרדה מלחלות במחלות, אז אתה עומד כל היום ושוטף ידיים. ואחת התיאוריות סביב ההפרעה הזאת היא שיש איזושהי בעיה במנגנון הזה של הניטור, שהוא כל הזמן בעצם אומר לאנשים שהם עשו טעות. אז תחשוב למשל על בן אדם שיוצא מהבית והוא נועל את הדלת. כשאתה נועל את הדלת, אתה מסובב את המפתח, אתה לא צריך לבדוק אם הדלת נעולה, נכון? יש לך מין תחושה פנימית שביצעת את הנעילה, והכל בסדר.
אני לדעתי לוקה לגמרי בסינדרום הזה, כי אני בודק 1,000 פעמים אם היא נעולה. אני לרגע לא...
לא, 1,000 פעמים, אז צריך לדבר על זה, דודו.
אז בואי נדבר. הנה, אנחנו במדיום שאפשר לדבר בו. אבל זה נכון, כנראה שזה באמת פעילות יתר של אותם תאים, לא?
כן, אז אני אומרת לנו, כשאנחנו מבצעים איזושהי פעולה, יש לנו איזשהו משוב פנימי שאומר לנו שהפעולה בוצעה בהצלחה. אנשים עם OCD, יכול להיות שבגלל שהנוירונים האלה עובדים יותר מדי, הם כל הזמן מקבלים מין פיד וכשאומר להם, לא הצלחתם, לא הצלחתם, לא הצלחתם, וזה יכול להסביר את ההתנהגויות. למה אני צריך לנעול את הדלת 1,000 פעמים? למה אני צריך לשטוף את הידיים 30 פעם ביום?
וזה אומר שיהיה אפשר לפתח בעתיד תרופות ספציפיות לנוירונים האלה?
כן, תראה, היום יש טכנולוגיות של מה שנקרא גריה מוחית עמוקה. זאת אומרת, אתה יכול פיזית להכניס אלקטרודות לתוך המוח, ודרך גירויים חשמליים אתה יכול להשפיע על פעילות של מעגלים עצביים, כמו שעושים למשל לחולי פרקינסון. אז בעתיד יכול להיות שבמקרים מאוד מאוד חמורים של OCD, אתה תוכל למשל להשתיר שם איזושהי אלקטרודה ולווסת באופן ישיר את הפעילות הספציפית של הנוירונים האלה. כי תרופות זה משהו לא ספציפי. תרופות זה נכנס וזה מתפשט בכל המוח. פה אתה רוצה משהו שהוא יותר מדויק.
טוב, אז אנחנו רואה, האמת שזה מרתק, והעובדה שיש לנו את, את אותם תאים שיודעים לבקר טעות קטנה וגם מגיבים מאוד מהר, נכון? זה אפילו ברמה של להקיש על, במקלדת על איזה מקש, ואז מיד נכון, להבין זה, שטעינו.
זה בשברי שניות, אנחנו עושים את זה מאוד מהר, זה גם משהו אוטומטי.
כן, טוב.
משהו ש... מאוד מייעל את התפקוד שלנו.
זה מדהים. תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בבקשה.
האיש שלנו בהוליווד, האיש שכל כולו money, fashion and success.
שמפיין.
שמפיין and success. תודה על התיקון החשוב מאוד. האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, שלום לך.
שלום דודו.
שנה חדשה גם בתחום התרבות, ואתה חמוש בסיכום של כל תחום התרבות, אבל לא ניתן לך לסכם את השנה, אלא נעבור לשיחה הבאה. מה אתה אומר על כך?
בבקשה, אהבתי את זה.
אוקיי, אז
אנחנו... לא, העבודה שלי מאוד מסובכת היום.
ודאי, ודאי. שים לב, יפן ולוויתנים.
אוקיי.
אז ביפן חוזרים לצוד לוויתנים. ממשלת יפן הודיעה מאוד שבשנה הבאה היא תתיר לצוד לוויתנים במים הטריטוריאליים שלה באופן מסחרי. זה יקרה החל מיולי 2019, ובהחלטה הזו יפן בעצם מפרה את האיסור העולמי על צייד לוויתנים באופן מסחרי משנת 1986. בנוסף, יפן פורשת מהוועדה הבינלאומית לצייד לוויתנים. הארגון הסביבתי גרינפיס גינה את המהלך, מיד נשמע את השיחה שערכנו עם דוקטור יונתן אייקנבאום מגרינפיס, ובכלל המהלך הזה עורר תגובות זוהמות, בין היתר גם של ממשלת אוסטרליה. היפנים אגב הם לא היחידים שעושים את זה, אבל זו עדיין תופעה עצובה מאוד. נזכיר שעד כה ביפן היו צדים לוויתנים, אבל רק למטרות מחקר, מעין פרצה שאפשרה ליפנים כן לצוד לוויתנים ולמכור את בשרם, אבל צריכת הבשר ביפן של בשרם של הלוויתנים פחתה מאוד ומשנה זו, החל מיולי.
בוא נתערב שהטעם של, סתם אני אומר, אף פעם לא טעמתי, אבל הטעם של לוויתן זה בדיוק כמו טעם של דג אחר.
אולי אפילו פחות טעים.
סתם הולכים על זה בגלל השם של
המותג הלוויתן. אני משער שאתה צודק, וזה באמת משהו שהוא מכעיס, כי מדובר באמת במינים שאין הרבה פרטים. מהם אנחנו דיברנו על החזרה לצייד של אותם לוויתנים על ידי יפן, עם דוקטור יונתן אייקנבאום, מנהל קמפיינים של גרינפיס ישראל.
שלום לך, בוקר טוב לכל המאזינים.
טוב, אנחנו רוצים לשמוע מה הטענה של גרינפיס נגד המהלך הזה.
קודם כל, המהלך הזה הוא לא מהלך כזה דרסטי ומשמעותי, כמו שאתה ציינת, יפן במשך שנים ממשיכה לצול לוויתנים במסווה של מחקר, אבל בפועל איזשהו מסלול עוקף כזה שמאפשר כביכול לבוא בידיים של כאילו אנחנו באים לעשות מחקר, ובפועל מה שקורה זה שהורגים את הלוויתנים ומוכרים את הבשר שלהם. אנחנו פה מדברים על סיכון בעצם לעלות בהיקף, אבל בעיקר בעוד שאנחנו, הציפייה שלנו זה שהעבודה של הוועדה והכיוון הכללי, כיוון של איסור גורף לצי לוויתנים, אז פה יש מהלך שהוא בעצם לוקח כיוון אחד אחורה. זה סוג של ברקזיט כזה, במובן בנושא הזה של לוויתנים, שבסופו של דבר מה שאנחנו מפחדים זה שעוד מדינות יבואו בעקבות זה, ויגידו אם הם אז גם אנחנו, וכל המהלך הבינלאומי הזה שאנחנו ליווינו אותו במשך עשרות שנים, שהוא די שברי, חייבים לציין, אבל בכל זאת כן אפשר איזשהו שיקום והתייצבות של אוכלוסיות של לוויתנים, כל המהלך הזה עכשיו הוא הולך אחורה, ואנחנו בעצם הפחד היום שלנו זה שהוא יתמוטט לחלוטין, ושהיצורים מצד אחד המפוארים והמשמעותיים האלה יחלפו מן העולם. אנחנו רוצים למנוע את זה.
אני מנסה להבין, אולי אתם הבנתם את הטיעון של היפנים, את הטיעונים שלהם. מדוע הם חוזרים לצור לוויתנים באופן מסחרי? זאת אומרת, האם הם מרגישים שהאוכלוסייה השתקמה? למה הם עושים את זה?
קודם כל, הם במשך שנים חותרים לזה, ללא שום ספק, זה היה מאוד, ככה מאוד רגיש סביב הנושא הזה. מה שקורה, יש פה תהליך שקורה בתוך יפן, והתהליך הזה הוא תהליך פוליטי מעניין, שבו חלק גדול מהפוליטיקאים ביפן, כולל ראש הממשלה, באים מאזורים שבהם צייד הלוויתנים זה דבר שהוא חלק מהזהות הלאומית שלהם. במיוחד באזורים האלה שמהם מגיע ראש הממשלה ועוד כמה פוליטיקאים. ולכן, מבחינתם, יש פה איזושהי הבטחת בחירות להגיד, אוקיי, אנחנו לא נקבל דיקטט בינלאומי על הזהות שלנו. הדבר הזה, אנחנו כבר לא מדברים על איזשהו צבא או איזשהו משטר כזה, אבל הדבר הזה הוא מה שנקרא, תצלחו לי על הביטוי, בשר מבשרה של הזהות שלנו. ואנחנו לא מקבלים איזושהי התערבות חיצונית בנושא הזה. בסופו של דבר זה סוג של, הייתי אומר, אידיאולוגיה של זהויות וחזרה לליבת הזהות, סוג של, בכל אופן פרשנות כזו של הזהות היפנית, ולכן יש פה רצון להצים את הזהות היפנית, הלאומיות היפנית דרך הנושא הזה של צייד לוויתנים.
אז זה לא שהם באמת צריכים את בשר הלוויתנים כדי לאכול, זה יותר חלק באמת מהזהות שלהם ומהמסורת, כפי שאני מבין.
לחלוטין, זאת אומרת, הנושא הזה, אחרי מלחמת העולם השנייה, באמת אכלו די הרבה לוויתנים. זה היה אולי כמעט חצי מהבשר שאכלו, היה בשר לוויתנים. אבל כיום מדבר אולי אחוזים ממש בודדים, ובכל אופן, כמעט הדבר הזה הוא כמעט וחלף מן העולם, והיפנים באמת לא אוכלים את זה בדיאטה שלהם, ואין שום סיבה שהמהלך הזה לא יימשך, והדבר הזה יהפוך להיות חלק ממוזיאונים. אבל אנחנו רואים איך דרך התרבות והאכילה, כשרוצים קצת ללבן לאומיות או יצרים כאלה, אז אפשר גם בזה להשתמש.
טוב, עכשיו אני מבין שהיפנים הם לא היחידים שעושים את זה, נכון?
יש פה עוד שתי מדינות שלא, בעצם הם לא חלק מהוועדה הבינלאומית שמפקחת. אחת מהן זה איסלנד והשנייה זה נורווגיה. ולכן, נכון, זה פשוט זוועה מה שקורה שם, והורגים לוויתנים ללא רסן. כאמור, מדובר באוכלוסיות בצי, הצי האיסלנדי הוא יחסית קטן, הצי הנורווגי הוא משמעותי הרבה יותר, אבל פה אנחנו מדברים על תוספת כוח משמעותית. שאר המדינות פחות או יותר בפיקוח, אבל צריך להבין שיש גם איומים נוספים על הלוויתנים. אנחנו ראינו בשנים האחרונות, כל פעם שלוויתנים נסחפים אל החוף, וכנראה כתוצאה מהשפעה של כימיקלים וגם כתוצאה מהשפעה של שינויים של חומציות של הים, דברים שקורים בעקבות השינוי האקלים, לוויתנים נמצאים בסכנת הכחדה מסיבות אחרות ונוספות על הצייד, ולכן לחד כמה וכמה צריך להקפיד על הדבר הזה ולאסור את הצייד אחת ולצמיתות, כאילו אחת ולתמיד.
מה באמת אפשר לעשות ברמה העולמית נגד התנהגות כזאת או הצהרת כוונות כזו של יפן? יש מה לעשות?
יש מה לעשות בעצם בשני מישורים. המישור הראשון, כמו שאתה ציינת, זה מישור הבינלאומי, שבא למרות שקצת כמו שקורה בנושאים סביבתיים אחרים, בעקבות, בנושא שינוי אקלים, בעקבות פרישת ארצות הברית, שער הציפייה וההיגיון ששער הקהילה הבינלאומית מתהדקת, ובעצם היא דווקא מגדירה את מאמציה. אז אותו דבר בנושא הזה. חרף העובדה שיפן פורשת, אז הוועדה הזו חייבים בעצם להציל אותה, היא חייבת להמשיך לתפקד, והוד בעצם להציב איזשהו חזון גבוה וצעדים ממשים למימושה. זה דבר אחד, והדבר הזה הוא כמובן שהוא ייצור איזושהי, הוא יאתגר את היפנים, אבל מבפנים, השינוי האמיתי יקרה כאמור בתוספת מבפנים, כשהאוכלוסייה, הייתי אומר, אולי יותר ליברלית, בכל אופן פחות שמרנית, פחות הצד הפחות לאומני של יפן, הם גם יצמחו בזה, ובסופו של דבר הדבר הזה הוא ישים את המהלך, ומה שאני מקווה זה שתוך כמה שנים, כמו שהם היום פורשים, אז הם עוד כמה שנים הם יצטרפו מחדש, ונוכל לעבור הלאה.
טוב, אנחנו מצטרפים כמובן לתקווה הזו שלך. אני רוצה להודות לך, דוקטור יונתן אייקנבאום, מנהל קמפיינים של גרינפיס ישראל. תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, אני דודו ארז, ואיתי באולפן כתבנו הצבאי ההוליוודי, יונתן גלט לשעבר, ג'אט לשעבר, שלום לך.
שלום דודו.
טוב, אני אמרתי צבאי כי בסיס צבאי פרסי התגלה בישראל. אין צורך להיכנס לממדים. הכותרת המדויקת היא, ארכיאולוגים חשפו בצפון הארץ, באזור תל קיסון, הסמוך לעמק ישראל, מחנה צבאי פרסי מלפני 2500 שנה. הבסיס שימש את הפרסים ככל הנראה להתארגנות לקראת פלישה למצרים. ומה נמצא באותו בסיס? טילים, מרגמות, לוף, לא, לא ולא. סירי בישול וחדי חרס, בעיקר...
הם אוהבו לבשל.
ודאי,
איך זה נקרא כל המאכלים האלה?
צועד על
קנבתו. הנהדרים האלה של הפרסים.
אני משער שלא מדובר באותה עדה שאנחנו מכירים היום, אבל האוכל שלהם נהדר, אני מסכים איתך, שזה האוכל הטעים ביותר. טוב, כתבה על הדברים פורסמה בעיתון הארץ, ועל התגלית המסקרנת, אנחנו שוחחנו עם מנהל החפירה, פרופסור גונר למן, שהוא חוקר במחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וכאמור מנהל החפירה שם.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע מה מצאתם שם, ולמי שייכים הכלים האלה.
כן, קודם כל, באמת, לא חשבנו על זה שהיום אתה מדבר על פרסים, אתה חושב על טילים ואיום וכל, לא, אנחנו ממסתם, אנחנו מדברים פה על בסיס מאוד ישן, לפני 2500 שנה, אלא מה מוצאים מזה היום? לא הרבה, ההריסות של הבסיס, יש בורגן ענק עם אמפורות של יין שהחיילים שתו שם, יבו מיוון אפילו, דברים כאלה, שברים של קרמיקה במוחד, שרידים ארכיאולוגיים שהם קטנים הרבה פעמים, ועצמות, דברים כאלה.
עכשיו, אני מנסה להבין, אם תוכל מעט להרחיב לנו על מה היה כאן לפני 2500 שנה, מה הפרסים עשו כאן?
אוקיי, אז לפני 2500 שנים היו פה הפרסים, היה פה אימפריה שקמה בפרז, החמינים קוראים להם גם פרסיפוליס, הייתה הבירה שלהם, דריאווש, קורוש, עם זאת הגיע גם סוף הגלות הישראלי בבבל, חלק מהיהודים חזרו ארצה, זה מוכר לנו, נכון? זה היסטוריה של קורוש מול היהודים. אנחנו זוכרים את קורוש כדמות מאוד פוזיטיבית, כאילו מישהו שתמך ביהודים. זה הסיפור, והם כבשו את כל מזרח התיכון המודרני, כאילו, רק כל המזרח הקדום היה בשלטון פרסית אז.
עכשיו אני מבין שהם התארגנו, סליחה, בבסיס הזה לקראת פלישה למצרים, כי מה, הם רצו להשתלט על עוד ועוד שטחים?
נכון, תראה, אם אתה בונה אימפריה, וכוללת כאילו שטחים רחבים, אתה גודל וגודל, אתה מגיע הלאה והלאה, והפרסים הגיעו לארץ ישראל, ומולם פתאום מצרים. מצרים הייתה בעצם המעצמה היחידה כאילו ששרדה בשלב הזה. אנחנו מדברים על כ-500 שנה לפני הספירה, ועכשיו מה עושים? נכון? יש מתחרט, יש אימפריה אחרת. אז המלך קמביזס החליט, אני אכפוש אותם, אני תוקף אותם, ואני מוריד אותם מהמפה. ובשביל זה הוא היה צריך לבנות איזשהו תשתית, נכון? והוא השתמש בארץ ישראל, חלק של ארץ ישראל, כתשתית להתפתחות.
עכשיו, באמת, איך נראה בעבר צבא פרסי? מה היו כלי הנשק העיקריים שלהם?
אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם גם משהו מוזר אולי, שהרבה חיילים פרסים היו בעצם יוונים. הם היו שרי חרב. הם לחמו באיזושהי צורה שאנחנו קוראים פלנקס, איזושהי המצאה יוונית. אנחנו מדברים על חיילים. סך הכל אין טנקים, אין הרבה איזושהי תשתית, כאילו, מכונית או משהו כזה, מכוניות, כאילו, זה בדרך כלל אנשים. ולאנשים, הם הגיעו בהמוניהם, אלפים, ועכשיו אתה צריך לדאוג להם, נכון? כמו היום. אתה צריך לדאוג לחיילים שיש להם לגור, לישון, לשתות ולאכול, וזה מה שאנחנו מצאנו. לסופו של דבר מצאנו שרידים של התשתית הזאת.
גם הצבא הזה צעד על קיבתו, לפי מה שמצאתם.
נכון.
כן, טוב, זה מרתק. איפה אפשר לראות את המוצגים האלה, אותם ממצאים?
תראה, אנחנו עדיין בחפירות, זו חפירה אגב של אוניברסיטת בן גוריון, כמו שאמרת, אבל גם בשותפות עם אוניברסיטת שיקגו, פרופסור דיוויד שלון, רוצה להזכיר אותו גם השותף שלי במחקר, ואנחנו עדיין בחפירה, החומר כרגע במעבדות שלנו באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, בסופו של דבר, לך תדע, תלוי באיכות הממצאים, אולי תערוכות, מוזיאון ישראל, חלק מזה אולי.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה לך, פרופסור גונר למן, חוקר במחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומנהל החפירה הזאת. תודה רבה לך.
תודה לכם.
לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו הרז, ואנחנו בתוכנית סיכום שבוע חגיגית. ומה הופך את התוכנית הזו לחגיגית, מלבד העובדה שאני אומר שהיא חגיגית? נוכחותו של האיש והאגדה הוליוודית, כתב הבידור היחיד המקורי כאן בתאגיד, ויש הרבה מאוד מתחזים,
שעם
כל הכבוד, חיקויים זולים, לא חשוב שמות, מפלסטיק, לא רציניים. יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ר, שלום לך.
ואני גם שורד כביסה, ככה אפשר לדעת.
ודאי, ודאי, לא דוהק כמובן בכביסה. אני רוצה להכיר לך דינוזאור חדש, חדש ישן, אבל שים לב, פליאונטולוגי ממוזיאון ניו מקסיקו, קבעו שעצמות של דינוזאורים, עצמות שהתגלו אגב לפני 20 שנה בדרום אריזונה בארצות הברית, שייכות למין שלא היה מוכר עד כה, דינוזאור שחי לפני 74 מיליוני שנים. מדובר בדינוזאור עם קרן אחת, אורכו יותר משלושה מטרים ומשקלו כ-750 קילוגרם, והוא היה צמחוני. ועל הגילוי החדש הזה אנחנו שוחחנו השבוע עם פרופסור רבקה רבינוביץ' מהאוספים הלאומיים לטבע של האוניברסיטה העברית.
שלום.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע פרטים על הדינוזאור החדש, ודאי נתקל בו בסדרת הסרטים הבאה של עולם היורה.
כן, זה כל הזמן קורה. מה שמעניין בכל הסיפור הזה, שאלו שרידים שהיו במוזיאון שם כ-20 שנה, ורק לאחרונה הם עשו את המחקר. וזה משהו שמאוד מאפיין את המדע של הפליאונטולוגיה. שיש כל הזמן תגליות חדשות, בניגוד למה שאפשר לחשוב שזה מקצוע אולי מאובן, אני בכלל לא אוהב את המילה הזאת בעברית. בכל מקרה, כל הזמן ישנן תגליות חדשות משמעותיות. זאת אומרת, זה מין חדש, זה סוג חדש, וזה גם משליך על איך אנחנו משחזרים את פני כדור הארץ באותה תקופה, שזה לא פחות משמעותי, מה שנקרא פליאוגיאוגרפיה.
אז היו עצמות ששכנו שם שנים, 20 שנה?
נאספו על ידי אוסף פרטי, אין להם חוקים טובים כמו בארץ, אז מישהו פרטי אסף, וזה היה מונח במוזיאון. וכשעם הכלים שיש היום ועם הידע המצטבר שיש היום, כאשר היום השינוי הוא בעצם, עדיין צריך לדעת מורפולוגיה ולהכיר את כל הדברים, אבל השינוי הוא שאפשר לתעד תכונות רבות שונות, ובהשוואה להרכיב עצים פילוגנטיים שמבוססים על סטטיסטיקה בעצם. זאת אומרת, יש כלים חישובים היום יותר חזקים, ויש ידע רב יותר על יותר סוגים ומינים סמוכים. כשכל הנתונים האלה נכנסים לתמונה, אז אפשר לקבל יותר אינפורמציה.
עכשיו, מה מאפיין באמת את הדינוזאור החדש שאנחנו מגלים כאן?
הוא בכלל מהסוג עם הפנים המקורננות. אז יש לו גם קרניים, ככה הם עשו את השחזור. כי בעצם מה שמצאו זה חלקים שהם באמת יותר באזור של הגולגולת, כאשר את שאר הגוף הרכיבו מדינוזאורים דומים שמכירים. זה לא שמצאו שלט שלם. לא מצאו שלט שלם. ולכן אולי הפרסום הוא לא בעיתון שנחשב מאוד, אבל עדיין הפרסום מאוד פרטני ומאוד ראוי. אבל מה שהם הבחינו זה חלקים שהם יכלו לראות בצורה פרטנית את הכלי דם ואת הצורות המורפולוגיות השונות שמרכיבות את החלק הזה של הגולגולת. שזה משהו מאוד מאפיין. ולפי כך שהם היו מספיק שונים, אבל מספיק דומים למינים אחרים, הם קבעו שזה סוג חדש ומין חדש.
אז לא...
כל הזמן קורה בעולם של הדינוזאורים למעשה.
מדהים, אבל את אומרת שלא מצאו שליד שלם, זאת אומרת, לא. חלק זה בעצם סוג של הערכה.
כן, אבל סוג של עריכה מלומדת מאוד. זה כמו שהיום אני קיבלתי תמונה בפייסבוק של שן של משהו. אני יודעת שהשן הזאת שלי היא של חמור. אני לא צריכה את כל הגולגולת, אפילו את כל הלסת. זה המקצוע שלנו, זה מה שאנחנו עושים. אז זה כמו פאזל של סדרות משטרתיות.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופ' רבקה רבינוביץ' מהאוספים הלאומיים לטבע של האוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
בבקשה.
לכן אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואנחנו בתוכנית סיכום שבוע חגיגית עם האיש ואגדת התרבות והבידור יונתן גד לשעבר רג'ת לשעבר שלום לך.
שלום דודו.
מה אתה עשית בחודשים האחרונים?
התארחתי בתוכניות שלך.
אני רוצה להודות לך על האלתור הזה. שים לב מה קולין אובריידי בן ה-33 עשה. הוא חצה את אנטרקטיקה לבדו לאחר 54 ימים שבהם הוא גמה 1,500 קילומטרים.
הוא גמה אותם?
גמה, עם א', ללא תמיכה אנושית או עזרה מכיוון הרוח. הדברים פורסמו בעיתון הארץ, הכתבה המקורית פורסמה בניו יורק טיימס, ואנחנו שוחחנו...
למה הוא עשה את זה?
את השאלה הזו שאלנו אגב דוקטור נעמה חריץ יערי, כי זו שאלה מצוינת, למה? וככה לא נראה כדי לצלוח את האתגר הזה. שוחחנו עם דוקטור נעמה חריץ יערי, שהיא גם מובילה תחום פיזיקה במכון דבידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, וגם בעצמה הייתה שם ותהילה באנטרקטיקה, גמאה, לא לבד, מיד תבין איך, הנה השיחה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גד לשעבר, ג'ת לשעבר,
אחרי הפיפס. שלום, דודו.
שלום לך. טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, אז רגע לפני שנספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, אתה רוצה להמליץ לנו מה לעשות בסוף השבוע הזה, והו, הו, הו, יש הרבה מה לעשות, כמו למשל, מחר בסינמטק בתל אביב, מופע הקולנוע של רוקי, הקרנה של סרט הקלט הזה, מה עוד אפשר לעשות?
נכון, מי שרוצה בכל זאת להישאר בבית, אז מחר, בשעה 10:30, ב-YES 5, יש סרט שנקרא ביג. ואני ממליץ עליו מכיוון שהבימאית שלו, פני מרשל, הלכה לעולמה לפני לא הרבה ימים. וזה סרט מקסים, בחיקובו של תום הנקס, וכולנו אני חושב מכירים את הסרט הזה,
כן,
וכדאי להיזכר בו.
נכון, כן. בסרט הקסום הזה באמת,
הילד שרוצה,
הגדה כזאת.
כן, הילד שרוצה להיות גדול, רוצה כבר להיות מבוגר, והוא הולך למין מכונת משאלות בלונה פארק, מכונת משאלות עזובה, שם שם דולר, והוא מבקש להיות גדול, ולמחרת הוא מתעורר... מאוד מאוד מבוגר, תום הנקס בכבודו בעצמו.
מה היתרון בלהיות מבוגר?
אתה יודע, זו משאלה של כל ילד, להיות יותר מבוגר, שיקחו אותו יותר ברצינות, לעבוד בעבודה של מבוגרים.
לא,
ואז בסרט הוא הופך להיות לממציא של צעצועים, כי הוא בעצם יודע מה הכי טוב לילדים, מה כולם אוהבים.
אז זה קורה מחר? אפשר לראות את הסרט הזה?
אז זה קורה מחר, בשעה 10:30, ב-YES 5, לזכרה של פני מרשל, באמת סרט שכדאי לספר.
טוב, אני מבין שאתה רוצה כמובן להמליץ לנו על עוד סרטים שמוקרנים בשלל פלטפורמות, ולא רק ב-YES, כי אנחנו נפרסם רק אחת מהפלטפורמות, מה קורה בהוט, באורנג' טיווי, בסלקום טיווי, בנטפליקס, יוטיוב.
תדירן טיווי.
תדירן טיווי. אוקיי, תבדוק מה קורה בינתיים, אנחנו עוברים... לקרדיטים שלנו, העורך שלנו רז חסון מהמפיקה אליטל אמירן, לביצוע הטכני דיג'לון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן OD, מורידים אותו בחנות האפליקציות כאן עוד בעברית, ותוכלו להוריד אותו, להתקין אותו חינם בטלפון, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אנחנו יוצאים למבזק קצר ומיד חוזרים לעוד שעה של תוכנית סיכום שבוע, שלושה שיודעים בכאן תרבות, מבזק. Thank you.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארד ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, וכתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי, יונתן גת, לשעבר ג'ת, לשעבר ג'ה. אתה הוספת המקורי, כי באמת גם השבוע נתקלנו באדם, לא חשוב שמות, שהתחזר לכתב בידור כאן בכאן 11, ובתאגיד השידור הכל עורבה פרח, הכל נוכלות, והעניין מטופל כרגע בבית הדין המשמעתי לכתבי תרבות מתחזים. כמובן, אתה נמצא איתנו כאן גם כדי לסכם את השבוע וגם כדי להמליץ לנו מה לעשות בסוף השבוע הזה.
בהחלט.
ובמה עסקנו בשבוע הזה, שים לב, האם ידעת שלקרישים מסוימים יש רחם כפול ועוברים של קרישים הם קניבלים? זאת אומרת שעובר אחד אוכל את האחר, אבל מה שגילו חוקרים השבוע זה שיש עוברים של קרישים שעוברים מרחם אחד לשני ושם טורפים את האחים. מדובר במחקר הזה במחקר של ארבעה עוברים, שניים בכל רחם, שבסופו של דבר מכל החגיגה הזו מהארבעה נותר אחד שאכל עוד שלושה.
כמו שתיקת הכבשים מהגרסת הלוויתנים.
שתיקת הכרישים, זה כאלה כרישים וזה טירוף מוחלט. מיד נשמע את השיחה שערכנו עם דוקטור אביעד שיינינג על זה. וגם התרגשנו לשמוע ששתי קרישות חזרו לעיר חדרה לאחר שנתיים, מיד נשמע את השיחה. וגם פלסטיק אוט, ביו פלסטיק אין. השבוע הכרנו את הביופלסטיק, פלסטיק ידידותי לסביבה שמפיקים מעצות ומחיידקים שגדלים במים מלוחים. וזה בעצם הייחוד של הפיתוח הישראלי החדש הזה של חוקרים מאוניברסיטת תל אביב. מיד נשמע את המחקר, את השיחה שערכנו עם החוקר שעמל על המחקר הזה. וגם למדנו שאם רבים בזמן ההיריון, הילד עשוי לסבול מזה עד כדי כך שההתפתחות שלו תיפגע. וגם הזמנו את הציבור הישראלי לצפות בשמיים במופע מרהיב של אלפי זרזירים שהגיעו לישראל.
חזרזירים?
זרזירים. אנחנו מיד נשמע את השיחה שערכנו עם מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע דן אלון, וגם נשמע את התיקון שלו לטענה שלי שמדובר במין פולש. כנראה שהזרזירים הם מין פולש, אבל לא כאן בישראל. האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן OD. אבל רגע לפני שנשמע את השיחה שערכנו עם דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחום, בתחנת מוריס קאן לחקר הים באוניברסיטת חיפה. שימו לב מי מצטרף אלינו, האנדר המוסיקלי מזכיר הכל.
נמותי רק יכנה את המסוק.
הנה הוא יורד מהמסוק, גבירותיי ורבותיי. יונתן...
מוטי, אפשר את השמפיין רגע?
הגיע לבניין.
תודה.
יונתן הגיע לבניין.
שלום לכולם.
יונתן גת, לשעבר ג'ת, נחת. בזה הרגע יצא מכבש המסוק. כן. חמוש כמובן בחליפה מוזהבת,
לא,
נצנצים.
כסופה,
הנצנצים מוזהבים, הפפיון משמפיין והקוויאר מסקסס. ועם כל הפאר הזה, אתה כאן כדי להמליץ לנו מה אפשר לעשות כאן בפרובינציה הקטנה שלנו.
יס, אז ככה. בסוף השבוע הזה, שזה למעשה בעצם היום.
היום, יום חמישי.
זה בעצם היום.
אם כן, אדוני נוסע בזמן גם, אז הוא לא יודע איפה.
לא, אני פשוט בג'טלק.
הוא בג'טלק, כי הוא חזה. הבוקר נחתת מ-LA, נכון? אתה מאופמים מסיבות הסילבסטר, לוס אנגלס. סילבסטר, חגגת.
עד אור הבוקר. היו כל הכוכבים, קווין ספייסי היה. ג'וד לאו.
לא יודע אם הייתי מזכיר אותו, אבל בסדר, נחליט בעריכה איזה כוכב להשאיר, אוקיי.
בכל מקרה, אז הערב בשעה 8:30 בהיכל התרבות.
איפה? באיזו עיר?
בהיכל התרבות בתל אביב.
תל אביב?
זה לא הסניף בהוליווד, זה הסניף בתל אביב. יואב קוטנר מארח את אסף אמדורסקי לשיחה והופעה על כל יצירותיו מהיום שהוא...
זה מעניין, בכלל הפרויקטים של יואב קוטנר מרתקים.
מאוד, מאוד.
זה באמת פרויקטים שבהם הוא מראיין, ככה אנחנו מרוויחים תיעוד.
יואב קוטנר הוא גם אנציקלופדיה של הרוק הישראלי וגם מנתח.
אבל ממשיך לעשות ולתעד, וזה חשוב ומקסים. כן,
באמת נהדר. והוא ישוחח איתו על כל הקריירה שלו, מגיל 17, כן, תערובת אסקורט וכל היתר, ועד האלבום האחרון שהוא הקליט לאחרונה עם ישראל גוריון.
כן, זה גם מוצלח מאוד, כן.
כן.
אז זה קורה היום?
זה קורה בהיכל התרבות.
תל אביב?
תל אביב, ב8:30 בערב. כדאי מאוד.
הערב אני רוצה להודות לך, ואנחנו עוברים לקרישים. עד כה היה ידוע שלקרישים מסוימים יש רחם כפול, ועוברים של קרישים הם קניבלים, אוכלים זה את זה, אבל חוקרים גילו שעוברים של קרישים מסוגלים לעבור מרחם אחד לרחם השני כדי לטרוף את העוברים האחרים החלשים יותר, ממש מלחמת אחים מרחם לרחם. כן, זה יצור מלחיץ. מחקר חדש שהתפרסם בכתב העת המדעי Ethology מצא שעוברי קרישים אכן עוברים מרחם לרחם של אותה אמא, ששוב, במחקר הספציפי הזה מתואר מקרה של 4 עוברים, 2 בכל רחם, שהפכו ל3, 2, ובסופו של דבר נותר עובר 1 סווה במיוחד, אבל 1. אנחנו שוחחנו עם דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קהן לחקר הים באוניברסיטת חיפה, על העניין הזה, וגם קיבלנו ממנו, זכינו לתגובה, על העובדה שהתבשרנו השבוע על שתי הקרישות שחזרו לחדרה, התקבלו נתונים אקוסטיים משתי קרישות שתויגו לפני 2 במי הים התיכון שלנו, והם שברו לחדרה. הנה השיחה.
בוקר טוב.
טוב, רגע לפני שנדבר על הגילוי החדש הזה, אני מבין שאתם איתרתם שתי קרישות שחזרו לחדרה?
נכון מאוד. המחקר שלנו שהתחיל ב-2016, שבמהלכו ראינו קרישות ענקיות, מאמין קריש אפרורי, שמגיעות אלינו בכל חורף, ועד לממצא האחרון שהיה שבוע שעבר לא ראינו חזרה בין עונות, בין שנים. ראינו שהקרישות נשארות פה במהלך מרבית החורף על ידי תיעוד ותיוג מיוחד, אבל את החזרתיות לא ראינו, כאשר ההנחת היסוד שלנו שההגעה למים החמים קשורה לאיזשהו מחזור רביעה שלהם שאורך כ2 שנים. ובאמת בשבוע שעבר הוצאנו מקלט שמתעד את התנועה של הקרישות שמתויגות עם משדר קטן בקרבתו, והיה ממש מרגש לראות שקרישות, שתי קרישות שתייגנו בינואר 2017, תועדו במכשיר ונמצאות בו שוב בחדרה.
רגע, אז מה זה אומר שהן חוזרות לכאן? זאת אומרת, מדוע הן חוזרות?
אנחנו לא באמת יודעים להגיד את זה באופן ודאי, עדיין, אולי המכשור האולטרסאונד, התת מימי יעזור לנו, אנחנו מעריכים שזה קשור לעניין של מחזור רביעה, ייתכן לגורמים נוספים שגורמים למשיכה שלהם, זה מחקר ארוך טווח, ואנחנו בפאזל שמרבית חלקיו עוד לא מחוברים, אבל הממצא משבוע שעבר הוא עוד פיסה קטנה בפאזל, לבנות איזושהי תמונה והבנה של התופעה באמת מרתקת הזאת, כי כמו שאני תמיד אומר, המקום הגרוע ביותר בים התיכון לקרישים, המקום הגרוע ביותר לקרישים זה הים התיכון, ולשמחתנו פה בישראל גם חקיקה יחסית מתקדמת והאכיפה דואגת לזה שאנחנו מקווים שיש פה נווה מדבר לקרישים, ושדואגים לבריאות המערכת, ואנחנו מאוד מעוניינים לחקור את התופעה הזאת ולהבין את החזרתיות הזאת של הקרישות האלה. אגב, יש גם קרישים ממין אחר,
כן,
שמגיעים לאותה מים חמים, אבל כאן יש זה סיפור קצת אחר. כל מקרה מאוד מעניין לנו שם.
טוב, נשמע כך. בוא נדבר באמת על הגילוי הזה, שאנחנו שמענו בעבר שעוברים של קרישים הם קניבלים, אוכלים זה את זה. אתה מתברר שהם גם מטיילים בין רחם אחד למשנהו כדי לטרוף. מה קורה שם? מה, זה חלק מתהליך הסלקציה האכזרית והטבעית שם ברחם האם הקרישה?
כך, כן, כך זה נראה. זה צריך לזכור שהשייה ברחם אצל האמא של הקרישה זה שייה שהיא יותר הגנתית. זה לא שייה כמו אצל יונקים שמספקת מזון, חמצן וכל מה שקשור לזה.
כן, הם לא מקבלים שם מזון, זאת אומרת, אין שיליה שם?
לא, אין שיליה שם, כל אחד יש לו את השק חלבון שלו, זה דג, אמנם דג סחוס, אבל דג, שהשיליה שלו ברחם מקנה לו זמן לגדול, להתחזק, ומעצם זה שזה כבר סביבה שהיא שהוא לא נתמך מנה תזונתית או בצורה אחרת, אז הוא כבר, כל היצרים וכל האינסטינקטים כנראה כבר מתחילים להתחדד, ובהחלט החזקים יותר שורדים. הפיתוח הטכנולוגי של האולטרסאונד התאית ממי אפשר באקווריום הזה לבדוק ולעקוב אחרי הקרישות, שלוש קרישות, בצורה יותר אינטנסיבית, ולראות את התהליכים שקורים ואת התנועה. זה הממצא המעניין, זאת אומרת, שילוב של הטכנולוגיה החדישה עם המעקב התדיר, ולהבין שבאמת יש תנועה מאוד משמעותית של הקרישים האלה. בין רחמים, ידוע היה שהם טורפים, ופה הראו לזה ממש עדות שהקרישים הלכו והתמעטו תוך כדי ההיריון הזה, תוך כדי השהייה ברחם, ובהחלט עדות יפה לכל התהליך שקורה שם, והקרישים שיוצאים החוצה כבר לים הפתוח, אלה שיוצאים, הם מאוד טורפים, מאוד משוכללים, וכנראה עם אינסטינקטים בריאים לשרוד את השהייה ברחם, שהיא שהייה לא פשוטה, כנראה.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת. דוקטור אביעד צ'יינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאהן לחקר הים באוניברסיטת חיפה. תודה לך.
בבקשה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשבר, ג'ת לשבר, ג'ו. אנחנו מסכמים את השבוע, והיה לנו שבוע עמוס. שנה אזרחית חדשה פקדה אותנו באמצע השבוע הזה. אנחנו מדברים לא מעט על פלסטיק. אני יודע שזה חומר שאתה פחות אוהב.
אני מעדיף שמפיין.
שמפיין, זהב, סקסס ומאני, ופאשן והוט קוטור. אבל בוא נדבר לרגע על ביופלסטיק. אנחנו נכיר את הביופלסטיק, או הכרנו לפחות בשיחה שערכנו עם דוקטור אלכס גולדברג, פלסטיק ידידותי לסביבה שמופק מאצות ומחיידקים שגדלים במים מלוחים. מדובר בפיתוח ישראלי של חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, שהצליחו להפיק ביופולימרים או ביופלסטיק מאצות ומחיידקים, בתהליך שאינו דורש קרקע חקלאית או מים מתוקים. וזה למעשה החידוש. הדברים פורסמו באתר ויינט, ותוצאות המחקר פורסמו בכתב העת Bio-Resort Technology. את המחקר ערכו דוקטור אלכסנדר גולדברג מבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר, יחד עם פרופסור מיכאל גוזין מבית הספר לכימיה, ואנחנו שוחחנו על כך השבוע עם החוקר דוקטור אלכס גולדברג מבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. טוב, אולי אתה תוכל ללמד אותנו מה זה אומר ביופלסטיק.
ביופלסטיק זה אומר שאנחנו מכינים פלסטיק מתערובת של פולימרים שמופקים מיצורים ביולוגיים חיים. במקרה הזה ספציפית הפקנו אותו ממיקרואורגניזם שחי בים המלח.
בים המלח?
כן.
האם זה לא ים המוות אמור להיות? לא אמור לחיות שם שום דבר? אנחנו טועים כנראה.
לא, הם טועים, יש מגוון של מיקרואורגניזמים שחיים שם, אנחנו לא רואים אותם, אבל הם חיים וקיימים, ואחד מהם הוא יודע לייצר את הביופולימר הזה, שבעתיד אנחנו מקווים יחליף את חלק מהפלסטיק.
רגע, אז בוא תאר לנו, אז אתה אומר שיש יצור שחי בים המלח ויודע לייצר פלסטיק.
הוא יודע לייצר פולימרים שיהיו מרכיבים של פלסטיק. פלסטיק זה תערובת של מגוון פולימרים ביחד.
זהו, אז מה ההגדרה לפולימר, מלבד העובדה שמדובר ככל נראה במולקולה ארוכה?
מולקולה ארוכה, כן, במולקולה ארוכה. ופלסטיק זה תערובת של מולקולות ארוכות שונות, שביחד הם נותנים לפלסטיק עם תכונות שאנחנו מכירים אותם. הרי החומרים שהולכים לבקבוקי שתייה, למים מינרלים, הם שונים מחומרים שאנחנו משתמשים בסקיות חד פעמיות.
אוקיי, אז הנה אנחנו מבינים באמצעותך שפלסטיק זה שם להרבה מאוד תערובות כאלה, או תרכובות כאלה של פולימרים. עכשיו אתה אומר שיש, אפשר להפיק בעצם פלסטיק מאורגניזמים שמפיקים כנראה חומר שהוא יותר נוטה לביו פלסטיק. מה היתרונות של הדבר הזה? זה משהו שמתקלה יותר במהירות?
יש כמה יתרונות. אחד זה שא' שהוא מתקלה מהר יותר, וההגדרה של פלסטיק זה פולימר שהוא מתקלה בשישה חודשים, לעומת פלסטיקים רגילים שמתקלים עד 400 שנה. שני, בתהליך ייצור שלו אנחנו משתמשים בצמחים או בחיידקים או גופים ביולוגיים אחרים, וזה לעומת הדלקים המאובנים, כמו גז ונפט שהולכים לייצור של פלסטיק רגיל.
וואו, זה משהו שאפשר פרקטית כבר לייצר מוצרים מהביופלסטיק הזה?
כן, יש כמה חברות בעולם שכבר מייצרות את הביופלסטיקים, הפלסטיקים מתקלים. החדשנות שלנו היה בזה שיצרנו את כל הפולימרים האלה בלי שימוש במים מתוקים או בקרקע קרקע חקלאית, אלא בכל היה על מי ים.
זאת אומרת שכן היה תהליך דומה, אבל שנאלצו בזמנו להשתמש במים מתוקים או בקרקע חקלאית, ואתם פיתחתם משהו שהוא אחר, במים שהם שוב, כפי שאמרת, מלוכים.
נכון, כל השרשרת ייצור שלנו מבוססת על מים מלוכים, כן. זה היה עיקר היתרונות הסביבתי הגדול של התהליך שאנחנו פיתחנו.
ועד כמה אנחנו באמת קרובים לשתייה מבקבוק שעשוי מביופלסטיק? זה קרוב?
אני לא חושב שממש בקרוב, אנחנו כרגע ממש מקימים בימים אלה מעבדה לייצור של ביופולימרים כאלה שהם שונים, אנחנו רוצים לבדוק אותם מבחינת התכונות שלהם, תכונות מכניות, טרמיות וגם תכונות ההתקלות, כן, אמרתי שהפלסטיקים האלה צריכים להתקל מהר בסביבה, ואנחנו צריכים לבדוק את זה בדיוק, ואחרי זה נראה איך אנחנו נצליח להעביר את זה לתעשייה.
טוב, נשמע...
אם תעשייה תהיה מעוניינת, כן.
אני משער ש... קודם כל נשמע שכן אפשר יהיה לייצר מודל כלכלי, אבל גם ברמת הקיימות וכו', זה נשמע דבר חשוב.
כן, מה שחשוב לקחת בחשבון שהמחיר הכלכלי שאנחנו משלמים היום על הפלסטיק הרגיל, כשאנחנו קונים בקבוק שתייה, קונים שקיות, אנחנו לא מכניסים פנימה את העלות הסביבתית שלו.
כן. וואו, רגע, יש כאן שאלה מהאולפן מדוקטור ארז גרטי ממכון דוידסון, בבקשה.
היי, אמרת שהביופולימרים האלה מתפרקים, למה הם מתפרקים? זאת אומרת, הם מתפרקים למשהו שכל מיני מיקרואורגניזמים יכולים לאכול וזה נכנס, זאת אומרת, וזה הופך להיות חלק מהבני הבניין הרגילות, או שזה דברים שעלולים להישאר באיזושהי צורה?
זו שאלה מצוינת, וזה בדיוק חלק מהדברים שכמו שאמרת, אנחנו רוצים לבדוק. עקרונית לפי הגדרה של הביופולימרים, הם צריכים בשישה חודשים להתפרק לסיוטו. או לחלק או להפוך לאורגניזמים אחרים.
קצת נעלבתי שרק על השאלה שלך הוא אמר שהיא שאלה מצוינת, ואני פה תורח עם השלל שאלות. תודה רבה לך, דוקטור אלכס גולדברג, חוקר בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. זה היה מרתק, תודה לך.
תודה, תודה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום, שבוע, חגיגית, אני דודו ארז, איתי באולפן, האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, שלום לך.
שלום דודו.
רבתם בזמן ההיריון, הילד יסבול מזה עד כדי זה שההתפתחות שלו תיפגע, כך קובע המחקר החדש. יש קשר בין אינטראקציה שלילית בין ההורים לבין פגיעה בהתפתחות של התינוק. אגב, עוד משהו מעניין שעלה במחקר הזה, שתינוקות שמתקשים לישון אוהבים יותר את אבא. מיד נבין מה זה אומר, והאם יש קשר סיבתי. כתבה על המחקר פורסמה באתר ויינט, המחקר עצמו נערך על ידי מכון סיד לחקר התפתחות רגשית בינקות, במכללה האקדמית תל אביב יפו, ומי שעמדה בראש המחקר היא דוקטור דנה שי, פסיכולוגית חוקרת ממרכז סיד לחקר התפתחות רגשית בינקות במכללה האקדמית תל אביב יפו.
בוקר אור.
טוב, בואי נדבר על כל הממצאים של המחקר. בעצם יש סוג של בעצם שלושה ממצאים מהותיים. אינטראקציה שלילית בין הורים זה משהו שעשוי לפגוע בתינוק. בואי ספרי לנו איך הגעתם למסקנה הזאת, איך ביצעתם את המחקר.
אוקיי, אז השתתפו במחקר הזה 105 משפחות בדרך להורות, שהאישה נמצאת בטרימסטר האחרון להיריון. הורים בפעם הראשונה, נרגשים, לא יודעים לעבר מה הם צועדים. ובעצם עקבנו אחריהם לאורך שנתיים. במושגים של מחקר כזה שמודד לאורך כל הדרך גם את האבא וגם את האימא וגם את התינוק, זה מדגם לא מבוטל בכלל. אנחנו הסתכלנו בהיריון, מאוד עניין אותנו השאלה של מה קורה כשזוג צריך לנהל ולפתור איזושהי סיטואציה בהורות, שזה לפני שהתינוק נולד אנחנו לא כל כך יודעים את זה, אחרי שהתינוק נולד אנחנו קולטים שאנחנו עושים את זה המון. רצינו לראות איך בזמן מצוקה של בני הזוג שהם צריכים לפתור את הבעיה הזאת, איך הם מצליחים לתקשר זה עם זה ובעצם לעבוד יחד לטובת העניין.
כן.
שמחקרים קודמים מראים שזה דבר שהוא מאוד חשוב לאיכות האינטראקציה המשפחתית וגם להתפתחות של התינוק.
אז מה הקשר באמת בין האינטראקציה בין ההורים לבין ההתפתחות של התינוק? זאת אומרת...
אז באמת המחקרים עד היום שהצליחו למצוא את הקשר התמקדו בעיקר בקשר הרגשי של, או בהתפתחות הרגשית של התינוק, ואמרו משהו באמת נשמע די הגיוני, שאם הורים רבים, אם הם נמצאים באינטראקציה קשה זה עם זה בקשר להורות, לא באופן כללי, אלא בקשר להורות ולא מתפקדים טוב כיחידה, כברית הורית שמטפלת ומגדלת את הילד הזה, אז הילד יסבול מבעיות התנהגותיות רגשיות ומקשר פחות יציב עם ההורים. אז כל זה נשמע לנו די הגיוני.
נכון.
אבל זה תמיד טוב שיש לנו תמיכה מחקרית לזה. מה שאנחנו מצאנו במחקר הזה, וזה מאוד חדשני באופן יחסי, זה את עניין שזה בעצם משבש או מעכב את ההתפתחות הקוגניטיבית של הילד. מה שלימים אנחנו אחר כך קוראים לזה אינטליגנציה. אוקיי? התפקוד של הילד בגיל שנה וחצי, לאותם הורים שכבר בהיריון ראינו דפוסים של עוקצנות ושל ביקורתיות ושל המתאה בערך אחד של השני ובהשתלטות של אחד הצדדים על האינטראקציה כדי לפתור את הבעיה, במקום עבודה בצוות, אותם ילדים בגיל שנה וחצי תפקדו הרבה פחות טוב במטלה קוגניטיבית ובעצם הראו פחות יכולות התפתחותיות קוגניטיביות, ממש, של יכולת לאבד מידע ויכולת לעשות איזשהו עיבוד חזותי. זאת אומרת, מעבר להיבט הרגשי, אנחנו רואים פה כמעט בפעם הראשונה שיש קשר בין איך שההורים מתפקדים כיחידה זוגית לבין ההתפתחות הקוגניטיבית.
מה זה אומר שאסור לריב? אסור להתכתש?
זה אומר שמותר לריב, צריך לריב, כי אנחנו בני אדם. אני חושבת שבצורה שהיא הברית הזוגית הזאת שאנחנו מדברים עליה, או שותפות הורית, שזה באמת איזושהי, זה מושג מאוד רחב, כי אנחנו מדברים על היכולת להיות מתואמים בענייני החינוך והערכים שאנחנו רוצים להקנות, ובתמיכה שאנחנו יכולים לתת אחד לשני, כשאני מודאג לגבי הילד שלי, אני יכול לפנות לבת הזוג שלי.
האם אין תמיד פער כמעט אינהרנטי בין תפיסות החינוך של ההורים? תמיד הרי כשאמא לא מסכימה, אתה הולך לאבא, זאת אומרת, זה הרעיון בפונקציה דו-ראשית, או במפלצת דו-ראשית.
ואני חושבת שזאת אמירה מאוד מאוד חשובה. הבעיה היא לא כל כך בדומות או בשונות, מה שמשמעותי הוא איך אנחנו מנהלים את השוני הזה. האם אנחנו מנהלים את הפערים בינינו כבני זוג בצורה מכובדת, בצורה שמכבדת את השונה, ואפילו, כמו שאתה אומר, מברכת על זה שיש לי בן זוג או שיש לי בת זוג, שיכולים להציע משהו אחר למערך ההורי הזה ולמערך המשפחתי שלנו, ולא שליטה אבסולוטית שאם אני חושבת, מאמינה, צריכה ככה, אז גם בן הזוג שלי צריך להתיישר בדיוק לפי אותם ערכים.
טוב, זה מסכן. אני רוצה שתתייחסי בבקשה למסקנה המסקרנת שתינוקות שמתקשים לישון אוהבים יותר את האבא.
אז חשוב לי לחדד את זה, הם לא אוהבים את אבא יותר מאשר את אמא.
אלא את אבא יותר מהשכן והחתול.
בדיוק, שזה מאוד חשוב. זה הם לא אוהבים יותר, הם מרגישים התקשרות בטוחה יותר, שזה אומר שהם מרגישים שהם יכולים לפנות בצורה פתוחה יותר, בצורה בטוחה יותר לאבא בזמן קושי, מאשר תינוקות שישנים טוב יותר.
כי מה, כי האב מגיע, כשמתעוררים, גם האב הוא חלק מהסביבה.
כן, כן, וכנראה שיש שם צמתים יותר הזדמנויות לאבא להרגיע, לנחם, לחלץ את הילד, לעזור לילד, ללוות אותו בתהליכים של קושי. והדברים האלה מתדלקים קשר טוב יותר. כשהתינוק ישן כל הלילה, שזה נפלא ומבורך, יש פחות הזדמנויות לאבא להיות במצבים המאוד מיוחדים האלה, שמאוד מקשים על המערכת, אבל כנראה שיש בהם גם איזשהו יתרון או ערך בזה שמאפשרים לאבא ולתינוק להיות קרובים זה לזה ולהתמודד ביחד עם קושי, שבסופו של דבר יניב תינוק שסומך יותר על אבא ומרגיש איתו יותר בטוח גם במצבים של קושי ומצוקה.
טוב, אז הדבר הנכון לעשות, אם אני אחלץ למסקנות, זה לא לריב ולהיות חלק מהחיים של התינוק גם כשהוא מתעורר, כשאתה אב, גם כאב, לא רק אם.
נכון, נכון.
שכנעת אותנו, מה יש לטעון כנגד המדע? תודה רבה לדוקטור דנה שי, פסיכולוגית חוקרת ממרכז סיד לחקר התפתחות רגשית בינקות, התפתחות במכללה האקדמית תל אביב יפו. תודה רבה לך.
תודה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארד, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, שלום לך.
שלום דודו.
טוב, אנחנו מסכמים את השבוע, האם השבוע הרמת את עיניך לעבר השמיים וראית את הזרזירים?
כנראה לא בזמן הנכון.
נשמע שאתה מתלבץ.
לא, כנראה לא הרמתי את העיניי בזמן הנכון, כי אתה יודע, אנחנו בהוליווד, אנחנו בדרך כלל מרימים את העיניים לעבר
האוסקר. האקרנים, ודאי, או פסלים מוזבים.
כן.
זאת אומרת, הטבע זה משהו מאוד פייק עבורכם. הכל אצלכם זה אמיתי, בצלולויד.
אנחנו בדרך כלל,
ובזהב.
כשאנחנו מקבלים פרסים, אז אנחנו מסתכלים לבמה, אנחנו מסתכלים לקהל. אנחנו בדרך כלל מסתכלים לקהל.
ואתה עטור פרסים כמובן, לא חושב שמות, ובעיקר... שלל. תודה לך על הדברים האלה. אם כן, אלפי זרזירים הגיעו לישראל לאזור הנגב, שם הם מבצעים תמרונים מדהימים. הציפורים הגיעו לישראל מאירופה, וישהו כאן כמה חודשים, כשמה שמאפיין את הזרזירים זה התמרונים המדהימים של עשרות האלפים מהם, כשהם מתואמים ביניהם. ממש עושים כל צורה אפשרית בשמיים. חשוב לציין שבכתבה היה כתוב שהזרזיר מוגדר כמין פולש בשל הרבייה המהירה שלו, הנדידה שלו בלהקות גדולות, ואופיו האגרסיבי וחסר הפחד, אבל הדברים מיד יופרחו על ידי דן אלון, מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, שמיד יצא להגנתם של הזרזירים. הנה השיחה שערכנו איתו.
שלום רב, הזרזיר הוא ממש לא מין פולש וממש לא מין מהסוג שהזכרת כרגע.
די! אז רגע, הדברים פורסמו בעיתון הארץ. אני עובר עכשיו כדי לוודא את הדברים שהסתכלתי.
אני כבר מבטל את המנוי.
די! אין צו. כולם מבטלים את המנוי ואיכשהו להרבה יש עדיין. אבל רגע, אני רוצה... שמע, זה באמת... אז בוא קודם כל תקן אותי, אני מאוד אשמח לשמוע. לא מדובר במין פולש?
לא, ממש לא.
אוקיי.
זרזירים... מאז ומתמיד, בוודאי מאז שאני מכיר את עצמי, אבל גם אם תפתח את ספר התנך, אז תראה שהזרזירים תמיד הגיעו לכאן בנדידה. הם באים לכאן בחורף, הם עוזבים באביב, ומין פולש זה סיפור אחר לגמרי. מין פולש זה מין שהובא לכאן.
באמת שעכשיו כשאתה מסביר את זה, אתה ככל הנראה צודק גם בלי לבדוק, כי הם לא פולשים, הם מגיעים, מבקרים והולכים.
נכון, מין כן. פולש זה מין שאנחנו, בני האדם,
נכון,
מביאים
נכון.
או משחררים בטעות או שלא בטעות, ואחר כך הוא משתלט לנו על הטבע.
לגמרי, אז אנחנו כבר רק גם מתנצלים בפני הזרזירים.
בהחלט, מגיע להם מתנצלים.
ודאי, אתם לא מין פולש. אנחנו אפילו מקצים לכם שטחים, תוכלו לגור כאן ולפלוש, רק בשל הטעות. אז בוא ספר לנו באמת על הציפור המופלא
הזה. אני חושב שהסיבה שהארץ אמר את זה אולי, זה שכנראה הם קראו בוויקיפדיה האמריקאית או משהו כזה, כי בארצות הברית הזרזיר הוא מין פולש.
טוב, זו, okay. טוב, זו האשמה חמורה מאוד, כמובן. אנחנו מכבדים את כל מי שכותב את הכתבות האלה. הוא לא מין פולש בישראל, קיבלנו את
לא,
התיקון
ממש.
כמובן. ובאמת בוא תאר לנו את היכולת של הזרזירים להסתנחרן בעשרות אלפים מבצעים. זה מעין גל מופלא כזה בשמיים, נכון? זה מופע מרהיב.
נכון, יש לא מעט מיני ציפורים שיודעים לעשות את זה, הרבה מהם שייכים למשפחות של הזרזירים. זה כנראה איזשהו סוג של דרך להתחמק מהאויבים שלו, זה ציפור שחיה בלהקות גדולות, והדרך שלהם להתחמק מטורפים שאפים, למשל ניצים או בזים, זה להיכנס למין כדורים גדולים כאלה, או כל הצורות המדהימות האלה שאנחנו רואים לפעמים, וככה לטורף מאוד מאוד קשה להתביית על פרט אחד בתוך הלהקה ולתפוס אותו. וזה מה שמייצר את הדבר הזה. איך הם עושים את זה? הם פשוט טובים, הם פשוט יודעים לטוס
באמת...
הרבה הרבה יותר טוב מאיתנו.
למי הם מסוכרנים? כן. זאת אומרת, כל זרזיר במעוף שלו, למי הוא מחובר? כל אחד מסתכל על השניים הסמוכים לו? איך זה עובד?
תראה, ברמה... קודם כל, בניגוד למטוס, שאם מטוס יפגע בכנף של השכן שלו, אז כנראה שהמטוס ייפול. במקרה של ציפור, הם יכולים לגעת אחד בשני ולא יקרה הרבה. בסדר? אז זה צריך לדעת. אבל... מצד שני, הם אכן מסונכרנים מצוין, כל אחד בתוך עצמו וכל אחד בתוך הלהקה. זה דברים, דרך אגב, שאנחנו רואים אצל הרבה בעלי חיים. אם תחשבו רגע על תמונות שאנחנו רואים של להקות ענק של דגים קטנים ששוחים בים, הם עושים אותו הדבר. זה רק נראה לנו נורא טבעי שבים זה בסדר ובאוויר זה יותר מורכב. אבל זה בדיוק אותה הסיטואציה.
כן, נכון.
אם אנחנו חושבים על להקה של דגים שבורחת... שמתגוננת מקרישים או מטורפים גדולים, אנחנו רואים את אותם התופעות, להקות נכון. ענקיות של דגים. כן.
אבל איכשהו בשמיים כל דבר נראה יותר מרשים, לא? יותר מבמים.
כן, כן, יש מזה משהו.
משהו באוויר.
טוב, להגיד שיש...
בבקשה, דוקטור יונת אשחר נמצאת איתנו כאן, כן.
היו מחקרים שקראתי על זה, שדיברו על זה שהם לא, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הם עושים את זה, אבל הם כנראה לא צריכים להיות קשובים לאיפה כל הלהקה נמצאת.
אלא?
אלא הצליחו בתוכנות מחשב לשחזר את התנועות האלה, על ידי זה שכל פרט שמר על מרחק מסוים מכל מי שמסביבו. אז בעצם חוקים פשוטים שנוגעים רק לפרט וליחס שלו לאלה שמסביבו, מתוכם יוצאת משהו הרבה יותר גדול ומרהיב.
נכון.
איפה אפשר לראות אותם? זאת אומרת, מי שרוצה להגיע ולראות את הזרזירים?
קודם כל בתקופה הזאת של השנה יש זרזירים בכל הארץ, אבל באמת כל אנשים רבים נוסעים לנגב המערבי, יש כל מיני מקומות, הלהקות הענקיות האלה שאנחנו רואים, זה לפני שהזרזירים מתקבצים לאתר הלינה שלהם, ואני לא יכול להגיד לכם כרגע מקום ספציפי, כי הם משנים את המקום, אבל מי שייסע לאזור אופקים, ופשוט אפילו לא צריך להיכנס לבוץ, ולא צריך ללכת ולחפש אותם בנחלים וכל מיני מקומות מוזרים, פשוט לעמוד על הדרך ולחפש את הלהקות של הזרזירים, אפשר לראות אותם, הם אוכלים במשך היום במזבלות שליד לא רחוק מאופקים, ובאזור הזה מי שיהיה שם בשעות אחר הצהריים, נאמר מ-3, 2:30 אפילו עד החשיכה, ויפתח, יסתכל לשמיים, או יסתכל, יסרוק קצת את השמיים, יוכל למצוא אותם.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו. מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, דן אלון, ושוב מתקנים, לא מדובר במין פולש, לפחות לא כאן בישראל, הזרזרים, גם אנחנו מתנצלים בפני הזרזרים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
להתראות.
אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גט, לשעבר ג'אט, לשעבר ג'ו, לשעבר פוסטרוף. שלום לך.
שלום דודו.
השבוע, בין היתר, עסקנו בסיכום שנה. באופן טבעי, סיכנו את שנת 2018, ומי שסיכם עבורנו את תחום הקיימות ואיכות הסביבה, היה דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. הנה הסיכום שלו.
נתחיל מינואר. בחודש ינואר 2018, החליטו בבריטניה לנטוע כ-50 מיליון עצים, בעלות כוללת של 500 מיליון לירות סטרלינג, במטרה ליצור רצועה ירוקה בצפון המדינה, רצועה של 200 קילומטר.
כן.
באותו חודש גם דיברנו, אנחנו דיברנו על רחפנים, נטיעת עצים באמצעות רחפנים. רחפן שמסוגל בעצם באמצעות שיגור של קפסולות לכיוון הקרקע, לנטוע
נכון,
120
וואו.
עצים בדקה. אם נעבור, נקפוץ לחודש פברואר. בחודש פברואר, בשישי לפברואר, שוגרה לחלל המכונית של אילון מאסק באמצעות הטיל או הרקטה פלקון כבד, heavy falcon. באותה שנה בעצם באותו חודש חווינו שני תאונות לפחות של רכבים חשמליים רכבים חשמליים אוטונומיים, והשאלה באמת שעולה מאותו חודש היא האם אותם תאונות או אותם מקרים יפגעו במהפכה הזאת או יעקבו את המהפכה של המעבר לרכבים אוטונומיים חשמליים בעולם. בחודש מרץ ציינו את יום הדוב, דוב הקוטב הבינלאומי, ובדיוק באותם ימים עלה לרשת סרטון שצלם מ-National Geographic שצילם דוב קוטב, האמת מבוגר וזקן, בימיו האחרונים.
נכון, וואו.
אבל אומנם הסרטון הזה לא מעיד על דוב שנפגע עקב שינוי האקלים, אבל אנחנו יודעים שדובי הקוטב הם הפכו לסמל של שינוי האקלים, ואנחנו יודעים ממחקר שפורסם ב-2018 שאותם דובי קוטב נאלצים להתמודד עם בעצם זה שיש להם פחות מזון עקב המסע של הקרח, המסע מוקדמת יותר של הקרח בקוטב הצפוני. יש להם פחות מזון והם נאלצים לבזבז יותר אנרגיה כדי להשיג את המזון שלהם, כך שבעצם הם נמצאים בגרעון של אנרגיה שמוביל אותם להרעבה וסכנה גדולה מאוד בשנים הבאות.
וואו.
אנחנו כבר מגיעים לחודש אפריל. באפריל, לצערנו בסוף חודש אפריל, שיטפון בזק בנחל צפית גבה את חיים של 10 בני נוער שטיילו במקום במסגרת המכינה הקדם צבאית, ובאותה מערכת מזג אוויר סוערת נהרגו 3 אנשים, בני אדם נוספים, בשיטפונות בנחל צין, ממשית וסמוך למעלה עמוס. בעצם שנת 2018 נמצאת במקום השלישי במספר הקורבנות כתוצאה מאסונות טבע מאז קום המדינה, והשיגה אותה באותם שנים, בשנים האחרונות, רק שנת 2010 עם השריפה הגדולה בכרמל.
ויש הסבר לך? איך זה יכול להיות שבשנת 2018 ככה נתפסנו לא מוכנים ואיבדנו אנשים יקרים?
זאת שאלה טובה. באותה שנה, ממש בסתיו האחרון, קרו מקרים דומים בירדן. זאת אומרת, היו שיטפונות מאוד מאוד חזקים, שיטפונות בזק, ובירדן נהרגו מעל 30 בני אדם. שיטפונות ואירועי מזג אוויר כאלה קיצוניים שלא בעונה או שלא בתקופה, הם אחד מהדברים שצפויים לנו בהמשך, צפויים להמשיך ולקרות בתדירות גבוהה יותר עקב שינוי האקלים. בחודש מאי התחיל בעצם קמפיין שחזר מעבר, ישראל מתייבשת, והקמפיין הזה הגיע על רקע של 5 שנים של בצורת באגן העיקבות של הכינרת. בשאר הארץ לא הייתה בצורת, אבל באזור אגן העיקבות של הכינרת היו שיאים שליליים מאז תחילת המדידות בשנות ה-20 של המאה הקודמת.
כן.
וכל אזור מזרח הגליל והגולן חווה באותם שנים ממש הידלדלות בכמות המשקעים, וזה הביא לנו בחודש אוגוסט את האחברת, כאשר הזרימות בנחלים היו איטיות מאוד. אותו חיידק לפטוספירוזיס הוביל לזיהומים ולפגיעה בלא מעט אנשים, ובעצם סגירה של הנחלים בצפון הארץ למטיילים.
זה לא רק סיכום שנה, זה גם פלשבקים מכל
באמת
קטעים מרגעים מהתוכנית שלנו. וואו, כן.
נכון. בחודש יולי בעצם הגיע לסיאו הקרב על אסדת הגז, אסדת לוויתן, מחאה ציבורית מאוד גדולה על אסדה שאמורה להוביל לזקק את או לטפל בגז שמגיע משדה לוויתן, היא תמוקם 10 קילומטר מחוף דור, ובעצם אותה מחאה של התושבים ושל ארגוני סביבה שחלקם הוקמו כחלק מהמחאה הזאת וחלקם הצטרפו, אותה מחאה הובילה להפגנה, אולי ההפגנה הסביבתית הכי גדולה שהייתה אי פעם בישראל, ב-1.9.18, קרוב ל-20,000 איש בכיכר רבין. זה לא כל כך דווח בתקשורת, אבל בעצם זה איזשהו ציון דרך למאבק סביבתי שהצליח לגרור לרחובות כל כך הרבה אנשים. לגבי האסדה בעצם הבנייה שלה ממשיכה כרגיל, בינואר, ממש עוד כמה שבועות, בסוף ינואר, החלק התחתון של העמודים שעליהם היא יושבת אמורים כבר להגיע ולהיות מוצבים כאן בשטח.
וזה משהו שפוגע בבעלי חיים, בסביבה שם, בסביבה הימית?
תעשיות הגז והנפט יש להם השפעות סביבתיות מאוד משמעותיות. במידה ויפקחו יעשה כל מה שצריך לעשות על מנת לנטר כמו שצריך את הסביבה של אותה אסדה, ומדינת ישראל באמת תאפשר מספיק תקנים והשקעה בציוד על מנת להתמודד עם דליפות וסכנות לדליפות, יצליחו לפקח על אותה אסדה, על אותו טיפול בגז כמו שצריך, אז יכול להיות שההשפעות יהיו מצומצמות מאוד, אבל במידה ולא, יש פה פוטנציאל לנזק מאוד גדול, ולכן אנחנו תמיד מזכירים את האנרגיות המתחדשות, אנרגיות שהרבה פחות מזיקות לסביבה מאשר שריפה של דלקי מאובנים מכל סוג שהוא, וגם היום כבר יותר זולות. הפקת חשמל באמצעות פאנלים סולאריים כבר היום יותר זולה, מכרז האחרון שנסגר, מאשר אנרגיות מדלקי מאובנים. עוד כמה דברים שקרו השנה, בקיץ האחרון היה אסון אקולוגי נוראי בדרום הארץ, מערב הנגב, כתוצאה משריפות שנוצרו מבלונים ועפיפונים, עפיפוני תבערה, כ-30 אלף דונם של יערות ושדות חקלאיים ושטחים פתוחים נשרפו, ועם שריפות, אז בקליפורניה הראה אחת השריפות הגדולות ביותר שהראו שם, עיירה שלמה, פרדייס, נמחקה. השריפה הגדולה שלנו בקרמל כאן ב-2010 שרפה 25 אלף דונם. השריפה הזאת בצפון קליפורניה שרפה 600 אלף דונם, ובאותו זמן התרחשה שריפה נוספת בדרום קליפורניה עם 400 אלף דונם שנשרפו. תדירות של שריפות, שריפות כאלה, שריפות ענק, כתוצאה מבצורות, כתוצאה מצמחייה מאוד יבשה, גם עוד משהו שאנחנו הולכים לחוות כנראה יותר ויותר בעתיד הקרוב. בחודש אוקטובר קרו שני דברים, זכייה בפרס נובל של פרופסור ויליאם נורדהאוס, שהוא כלכלן סביבתי, בעצם מנסה להתמודד עם שינוי אקלים באמצעות מיסוי פחמן, מיסוי הפליטות של הפחמן, ובאותו חודש, ממש לצד הזכייה שלו, פורסם דוח האום, דוח העדכני שצופה לנו קטסטרופה די גדולה, אם אנחנו לא נצליח להפחית את פליטות גזי החממה ולעצור את עליית הטמפרטורה במעלה וחצי, כבר בין השנים 2030 ל-2052. לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לשנות את ההתנהלות שלנו.
טוב, אנחנו מודים לך על סיכום השנה בתחום הקיימות. תודה רבה לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, זו, שלום לך.
שלום, דודו.
טוב, אנחנו התגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, אבל רגע לפני שנספר לכם מי עמל על המשדר המורכב הזה, לך יש המלצה. מה אפשר לעשות?
הסתיים בלחישה.
כן, הפורמט הפך להיות.
כן, אז אני רוצה להזמין את המאזינים שלנו אל הפודקאסט גיבור תרבות, שאותו אני מגיש יחד עם דוקטור דוד גורביץ' ודוקטור דן הרב, והפעם גיבור התרבות שלנו הוא רנה מגריט. עכשיו, השם הזה לא נשמע מאוד מוכר לכולם, אבל כולם מכירים את הציורים שלו. הצייר רנה מגריט הוא אחראי על התפוח. האדם שראשו
מוסתר בתפוח. די, אז איך זה שלא מכירים את השם שלו?
כי הוא לא היה סלב גדול בעצמו, אבל היצירות שלו הפכו להיות אייקוניות. צריך לזכור שאפל לקחו את התפוח ממנו בהשראתו. הביטלס וחברת התקליטים שמאחוריה, אפל, גם כן לקחו את התפוח בהשראתו. ואני רק מזכיר, אנחנו רואים אדם לבוש, מוקפד, רגיל, עניבה, חליפה, מגבעת, וסתם פתאום תפוח מול הפנים שלו.
מעניין,
אנחנו לא רואים את הפנים שלו.
מעניין מה מסתתר, מה האמירה, מה הוא רוצה להגיד בזה.
יפה. קודם כל, לציור קוראים בנו של האדם, ואז נשאלת השאלה, האם הוא מתכוון...
אולי זה התפוח המגן.
נכון מאוד.
שכביכול, כי זה לא היה בהכרח תפוח, אבל מעניין, כן?
כן, כנראה גם. אבל רנה מגריט הוא אחד מהסוריאליסטים החשובים ביותר בעולם האומנות, ובניגוד לסלבדור דלי, שאצלו פילים הופכים להיות דרקונים.
והשעונים נוזלים, והחתולים ברבורים, והשפתיים ספה, והכל נוזל.
הכל מאוד וירטואוזי, מלא צבע. אצל מגריט זה בקטנה. רואים אדם דיוקן רגיל לגמרי.
מעניין מאוד.
טעות אחת קטנה בסיפור, יש שם פשוט תפוח מול הפרצוף. ורנה מגריט גם אחראי על הציור שרואים בו מקטרת, ומתחת למקטרת כתוב "סיסיני פאום פיפ", שזה אומר בצרפתית, זו לא מקטרת.
וואי, שמעתי על יו.
ואז נשאלת השאלה...
אני מרגיש בורקי, לא ידעתי מה שמו. כן.
אבל עכשיו נשאלת השאלה, האם הוא כותב זו לא מקטרת, כיוון שזה לא, באמת לא מקטרת, אלא זה ציור של מקטרת.
אלא זה מה שמייצג מקטרת, וואו, יפה.
או מה שמייצג מקטרת, ואז נשאלת עוד שאלה אחת מעניינת, כי תמיד אומרים לנו שתמונה שווה 1,000 מילים. אבל פה רנה מגריט אומר שדווקא המשפט הזה גורם לך מאוד לא להאמין למה שאתה רואה.
איזה שווה 1,000 פחות.
ולכן המשפט קורא שווה 1,000 תמונות.
וואו, מעניין.
אז רנה מגריט הוא בן אדם מאוד מאתגר, והרבה יותר ממזרי ומתוחכם ממה שנדמה. ואנחנו מנסים להסביר את האומנות שלו ואת הסודות מאחורי האומנות שלו בתוכנית שלנו.
נשמע מרתק.
גיבור תרבות.
זה הסקט שאפשר לשמוע מתי ש...
נכנסים לאפליקציה, כאן אודי, נכנסים לפודקאסטים, נכנסים לגיבור תרבות, ויש שם את התוכנית
שלנו. אז הנה אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, וגם בין היתר להאזין, לא רק לשלושה שיודעים, אלא גם להסקט גיבור תרבות של יונתן גת, שעוסק בשלל גיבורי תרבות, נכון?
אכן כך, כן.
טוב, אז אנחנו נענים להזמנה שלך, נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, עורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן. על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אנחנו כמובן מאחלים לכם סוף שבוע שקט ונעים, ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון עם תוכנית חדשה, שבוע חדש, סוף שבוע נעים, שבת שלום, ולהתראות. תודה רבה ליונתן גת לשעבר ג'ת לשעבר ג'ת. אתה חוזר להוליווד?
אני חוזר להוליווד, רק אקרא למוטי.
מוטי הטייס, הטייס המסוק.
הוא צריך להגיע.
הנה, אני רואה אותו כבר בשמיים, אני רוצה שהסאונד לא יחדור לתוך...
יכול להיות שהדלק נגמר.
אז הוא אף עם דאון, בינתיים תטוס עם דאון. תודה רבה לך, יונתן גת לשעבר ג'ת. סוף שבוע נעים ושקט.